אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
4:33. תרגול בקשב פתוח, באשמורת שלישית. משקים דקות לפני השעון, לוגם קפה חרישי בסלון. המגפיים ממתינות לי בדום מתוח מאחורי הדלת. מפעיל רשת ב' ואת מכונת החליבה. רמקולים מאובקים מכריזים שמע ישראל. נכנסת ראשונה, תמיד אותה פרה. ידיים מפשירות על צנצנת החלב.
שלום, ברוכים וברוכות הבאות לתוכנית ברית מילה בכאן תרבות 104.9 105.3. אני שלומי חתוקה, מראיין היום את יניב פרידלר, שאלתי את עצמך, אני...
פרידלר,
כן. אוקיי, פרידלר, בן ממשיך, יש בזה הרבה משמעויות.
כן, כן.
לא?
לא, זה... אמרת בן ממשיך למושבניק, אז הוא יודע בדיוק על מה.
כן, בדיוק. פריבילג, בוא, אנחנו תפסנו אותך, אתה לא יכול לצאת מפה עכשיו, אתה תעבור חקירה. סלם, אני צוחק, האמת היא שאני צריך לבוא להגיד בן ממשיך, כן? אני חושב שהיופי של הכותרת של הספר, שהוא באמת קודם כל האסוציאציה הראשונה קשורה לבן ממשיך, מושבים וכאלה, אבל במהלך הספר אתה מבין שכל בן הוא בן ממשיך.
לגמרי, לגמרי.
אז מה שלומך? ספר לנו קצת על עצמך. אתה הוצאת את הספר בהוצאת לוקוס.
נכון.
ענת לוין ערכה את הספר.
ענת לוין המקסימה.
וזה ספר ביקורים.
לגמרי.
ספר לנו עליך, יני פרידלר.
אז אני נולדתי במושב כפר ורבורג. עברתי דרך ותל אביב וחול וכפר אדומים ושבתי. בגיל 35 שבתי למשק המשפחתי להיות בן ממשיך. ואחרי השיבה הכרתי את יעל, ובנינו יחד בית בכפר ורבורג ושלושה ילדים, ואנחנו שם.
אז חזרת למושב, אתה אומר, בגיל 35.
כן.
אתה אומר, נקרא בדרכי להיות בן ממשיך, ככה מתחיל בעצם, אתה יודע, מין איזה כותרת של הספר. אתה יודע, יש הרבה משמעויות תאונות לבן ממשיך, אולי אנחנו נדבר על זה תוך כדי, אבל השער הראשון נפתח באשמורת שלישית. ככה נקרא השער הראשון.
כן.
זה נחמד לקרוא לשער הראשון אשמורת שלישית. מה זה אשמורת שלישית? בוא תסביר לנו.
4:06 בבוקר, 4:06 דקות, השעון מצלצל, ואני קם לחליבת בוקר.
למה 4:06 דקות בדיוק?
אל תיקח לי את השש דקות האלה.
הבנתי.
זאת אומרת, זה מין רגע כזה שאתה רוצה עוד דקה, ועוד דקה, שמתי אותו קבוע על 4:06 דקות, בדרך כלל אני מתעורר דקה קודם, אבל זאת ההשכמה, ויוצאים לחליבת בוקר. כך שהיום מתחיל באשמורת שלישית.
מתי אתה הולך לישון, תגיד לי? מתי אתה הולך לישון? זה משתנה?
לא, היום אני כבר לא שם. נגיע לזה תוך כדי הספר. אבל בגדול, כן, צריכים לפחות 5.5-6 שעות שינה.
תקריא את השיר הראשון, הוא די מתאים לתת לנו את ה...
בן ממשיך. משכתי את גיל ההתבגרות עד לאמצע שנות ה-30, וחזרתי לאספסת. מלאכה ישנה מתגלה מחדש, רעש יניקת העתינים בבור החליבה. שערות רגליי בגובה מגפיי נושרות. דבא דבא דה, דה דבא, דה דבא. יעל לוי מלווה אותי כל יום ב-4 בדרכי להביס את הפרות. שבתי הביתה בידיים מלאות.
היא מתעוררת גם בשעה הזאת?
לא, okay. זה 4. כן, 4 אחרי הצהריים, זה לפני הזה, אבל כן, זה שיר שמתחיל בחזרה לאספסת. הספר הראשון של סמך יזהר נקרא אפרים חוזר לאספסת. אבא שלי בגיל 17 למד בגימנסיה רחובות אצל סמך יזהר, ובשביעית פרש וחזר לאספסת. ואחרי לא מעט שנים, זה קורה לי, בגיל 35, החזרה הזאת הביתה.
כן, כן, כן. זה, אתה יודע, אני מניח שגם התנועה מלכתחילה, לצאת מהמושב, מהכפר, אנחנו אמנם לא ארצות הברית, אבל גם פה לחיות במושב זה די מבודד.
כן.
מה, יש אוטובוס שעובר פעם ביום?
לא, 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 מבודד, מבודד.
מבודד, זאת אומרת, יש איזה הבדל מאוד מאוד משמעותי בין העיר והמושב, אפילו שאנחנו מדינה מאוד מאוד קטנה פה.
לגמרי.
ויש גם מקומות שהם גם מאוד מאוד מבודדים. כפר ורבוג, אני יודע פחות או יותר איפה זה בדרך לירושלים, כביש 3 שם, נכון?
לא, 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 צמוד לקריית מלאכי.
צמוד לקריית מלאכי, סליחה, צמוד לקריית מלאכי.
צומת קסטינה, כן.
והחזרה הזאת גם מלווה במבט, מבט אחר כשיש לך על הטבע, כשאתה הופך להיות, שהוא חלק מהעבודה שלך בעצם.
כן.
עצומת לב לפרטים האלה.
כן, זה מגיע מ... זאת אומרת, אני הייתי בחוץ למעלה מ-10 שנים, וחזרתי הביתה, וזה... ככה, זה לוקח אותי לשיר מאוד קצר, שדרכו אני רוצה ככה לומר על זה משהו. זאת אומרת, שיר ש... שעוסק ב... בגאיית פרה, ב... בגעגוע, בחזרה הביתה, והשיר הזה הולך ככה. כל כתבי אפלטון ודפי הגמרה, הערות שוליים לגאיית פרה. כן. גאיית פרה, זה הפשט של זה, כן, כל שיר הוא פרדס. הפשט של זה, זה פרה גואה. אבל אם אנחנו הולכים רגע למקום קצת יותר עמוק, לחפש כאילו מה זה הסיפור של גאיית פרה, המקום הראשון בתנך שמופיע פרה גואה, זה בספר שמואל, אני שנייה מחפש את השיר, הנה. בספר שמואל מסופר שהפלישתים שובים את ארון אדוני, ומתחילות להינחת עליהם מכות קשות, והם משערים...
שבג... שהם משחררים אותו.
ומה הם עושים שם? הם עושים מבחן, לראות האם באמת ארון אדוני שבידיהם, זה הסיבה לכל הקפות שהם חוטפים. והם אומרים ככה, בואו ניקח עגלה חדשה, ושתי פרות עלות, כן, פרות, אשר לא עלה עליהם עול. נשים את ארון אדוני על העגלה, עם שתי פרות שרק המליטו פעם ראשונה, אמהות צעירות. ואם העגלה תיסע לבית שמש, והפרות לא יחזרו לילדים שרק נולדו, הקשר האמאי הזה, סימן שיד אלוהים בדבר, כן? זה נגד הטבע. ומסופר שהפרות הולכות לכיוון בית שמש, במסילה אחת הלוך וגאו. פעם ראשונה שהמילה גאו, גאיית פרה מופיעה, היא מופיעה בהקשר של געגוע, של כאב. הפרות הולכות ומתגעגעות לילד שנשאר מאחור. עכשיו, הגאיית פרה זה הניגון החסידי שגדלתי בתוכו. והגעגוע שלי הביתה, אחר כך בתלמוד, שבן הולך ללמוד רחוק, אז נאמר פעם ראשונה בהקשר לאותו סיפור של הפרות, יש לי געגועים עליו. זה מתוך הגאיית פרה. חזרה שלי הייתה הביתה, באה מתוך הגעגוע הזה. מתוך החיבור חזרה. חזרתי בידיים מלאות, אבל אל מקום מאוד שורשי, מאוד ראשוני, אל סגירת מעגל, מול אבא, מול המשק, מול עצמי.
כן, אנחנו נדבר על זה. אני חייב לומר, בגדול נזכרתי, נגיד, בה, יש את השלד של לצאת ולחזור. אתה יודע, ב-100 שנים של בדידות, של... גבריאל גרסיה מרקס, אז חוזה ארקדיו בואנדה יוצא למסע, ויום אחד הוא מופיע חזרה בבית, או הבן שלו, אני לא זוכר קצת, אני בבתי כבר עם השמות. והמסע הזה, החזרה הביתה בעצם הופכת את החלק האמצעי למסע. זה מה שאני בא לומר. בעצם כשאנשים יוצאים ואז חוזרים, בעצם יש איזה משהו שמבחינתם מה המסע בחוץ, הם יכולים גם להישאר בחוץ, ואז החיים שלהם גם שם. אתה יודע, יישארו עירוניים. תראה, אני נכנסתי רגע באמת להווי הזה. אבא שלי היה חקלאי כמה שנים, חבר טוב שלי מאוד, חקלאי, בעוטף, שלא נמצא עכשיו בבית שלו, וההשכמת קומה הזאת, ההשכמת קומה, אמר לי, תשמע, לקום בבוקר עם זריחת החמה, יש בזה משהו מאוד מאוד מיוחד. ואני הייתי מתואר ב-10 בינינו, כן, תמיד, איך שאני מאוחר, כמה מאוחר, ממש. ולאט לאט דרכו הבנתי את הקסם שבזה ראש, שנזכרתי, אתה יודע, הקסם זה של לקום לפנות בוקר, העולם רק מתעורר, ולאט לאט גם יש בזה שגרה. זאת אומרת, כשהייתי רואה את החקלאים ואת לא בהכרח רפתנים, אין שם פרות, אבל היו מתעוררים תמיד באותה שעה.
כן.
אותה שעה על השעון הייתי רואה אותו יוצא עם הקלסר לתוך האוטו, השכן שלו, הוא נוסע לחממה, היה אפשר לכוון איתו את השעון, כמו שאתה אומר, 4:06. אפרופו, יש כל מיני שירים, כותרות של שעות, 4:33 נראה לי בינתיים, זה השיא הכי מוקדם. למרות שמי שישמע את התוכנית הוא פרינציפ יעשה 4, אתה יודע, 4.32, אבל בינתיים נראה לי הכי מוקדם שאני זוכר בלפנות בוקר.
למרות שה-4.33 הוא גם לוקח איזשהו רפרנס ליצירה של ג'ון קייג' שנקראת 4.33, איזו יצירה של 4 דקות ו-33 שניות שלא מושמע בשום דבר. זאת אומרת, ההוראה ללהקה היא לא לנגן, זו יצירה זן בודיסטית של איזשהו יוצר אמריקאי, שהיא כולה הקשבה. זאת אומרת, יש שקט של 4 דקות ו-33 שניות, שהוא שקט שמאוד מאפיין את השעות האלה של ה-4-5 בבוקר. מעניין. זאת אומרת, אתה כולך באיזושהי מדיטציה של הקשבה.
כן. אז אתה באמת, אני שוב, יש פה באמת גם חזרה לא רק למשפחה, אלא לטבע, שאני יודע, שאתה נהיה מאוד מסונכרן עם הטבע.
כן.
ובאיזשהו מקום אתה לפעמים קצת פחות בחברת בני אדם. זאת אומרת, יש איזה, הוא לוקח אותך אליו. הוא לוקח אותך, זה מחייב באיזשהו מקום.
כן, כן. זאת אומרת, החזרה שלי נבע גם מאיזשהו רצון כזה. זאת אומרת, אני עסקתי הרבה שנים אינטנסיביות בתוך חינוך, והיה פה איזשהו קול פנימי שרצה לחזור לאיזשהו מקום, אני עם עצמי, עם הפרות, עם השקט.
אני יכול להבין אותך. אני עברתי לא רחוק משם. אני עברתי למושב ליד אשקלון. גם חיכסתי, חבל אחי שייפייפי הזה, אני גם חיפשתי, וגם בגלל זה אני מכיר את הכפר, אתה יודע, נוסקום הנוסע, כי את מלאכי בסביבה, זוכר שמות, זה קסם אחר, זה קסם אחר לגמרי, אגב, לא לכולם פשוט, כמו שאמרתי, יש גם איזה ניתוק מאוד גדול, איפה היית באמצע? רגע, בוא נחבר את הקצוות, איפה היית באמצע? איפה היית במסע?
5 שנים תל אביב, לימודים, תואר שני.
מה למדת?
למדתי, התואר השני היה במכון כהן, היסטוריה ופילוסופיה של המדעים באוניברסיטת תל אביב. תואר ראשון היה בבר אילן, מתמטיקה, מדעי מחשב. לא בדיוק דברים שאני עוסק בהם, אבל זה ככה, לאן שהחיים לוקחים.
היורה, אני קורא את השיר עכשיו. אתה יכול לקרוא איזה שיר שאתה רוצה. בוסם נבגים משחרר, עופף את החצר. כאן הנמלים רוכש ומעוף הכלולות יוצא לדרכו. שבלולים שטופי טסטוסטרון נאורים משנתם. צמד רורים משיל אבק שמיים. גזו הכתום של הפקן מארח פטריות. בלילה התמלאו מגפי הרפתן, אך הבוקר הם אינם מסגירים דבר. נקמה מגישים כשהיא קרה.
כן, השיר הזה נכתב מתוך סיטואציה אמיתית. שהגיע היורה, קמתי בבוקר, יצאתי החוצה, המגפיים לא היו תחת הגג, ואני מכניס את הרגל, ופתאום, טק, של המים שבפנים מהיורה, ו...
באיזשהו מקום אתה בעצם מתחיל את הספר עם החזרה הזאת. זאת אומרת, זה קטע, הספר כאילו מתחיל באמצע הסרט, אם אני כאילו מנסה לחשוב על זמנים מסוימים, יש בזה קסם מאוד גדול, כי פתאום אנחנו נכנסים ישר לאיזו סצנה מהאמצע, שחיה חזרה, וכל השקט והדממה מסביב, ואין הרבה דמויות, יש הרבה טבע, יש הרבה פרות, יש הרבה שיונים.
כי יום החזרה הוא מין רגע, 10 שנים לא הייתי במשק, בסדר, מגיעים, יום שישי, עם הארוחות, אבל... עבדתי, הייתי ראש מכינה קדם צבאית, אין פרט, מכינה בכפר אדומים, והודעתי להם שאני עוזב בתום השנה, וביום האחרון, ביום החזרה, אבי נפטר. זאת אומרת, ביום החזרה הביתה, ידעתי שאני חוזר למשק, אבי כבר היה במצב סיעודי, הוא לא היה בבית, וזה רגע מכונן בתוך החיים. זאת אומרת, יש לו משמעות גם סמלית, גם לא סמלית, כל אחד עם המסלול חיים שלו.
והמשק הוא של פרות?
המשק הוא של רפת, כן. רפת פרות, כן, חולבות.
מעל חרות על השלשת, על מעקה חלוד, זוג יונים מתגפף. זה שיר ללא כותרת שהוא אייקו, סוג של אייקו בתוך כן. הספר, שהוא הראשון עם הנוטו השני, ולאט לאט אנחנו מגלים שיש לו מעט. זה נראה כאילו אייקו מתאים לאווירה הזאת.
לגמרי. זה גם עבורי באופן אישי, זה הצוח, זה הדלת, החלון שדרכה נכנסתי לעולם השירה. לא קראתי שירה, לא קראתי ספרים בכלל בכל ילדותי. רק חברים, כדורגל, זה לא היה חלק מהשפה שלי. וזה עולם שנכנסתי אליו דרך שירה יפנית. זאת אומרת, דרך לימודים של בודיזם, זן בודיזם, לאן נעלמו הקולות של יואל הופמן, אני קורא שירי אייקו, ואני אומר, וואו, מה זה? מה זה הדבר הזה? זה היה נשמע לי כזה שתיקה, זה היה נשמע לי דיבור בין אנשים, זה היה נשמע לי משהו שהוא לא איזה מטאפורה או איזשהו רמז למשהו אחר, אלא הדבר עצמו, יש פה איזה פערה, היא אוכלת עכשיו, כן, מישהו כותב על זה, מתאר אותה. וזה שאב אותי פנימה, זאת אומרת, זה היה...
אני תמיד מדבר אנשים לפעמים כשהם מדברים, שמים מייקוש, מדברים לייקוש, באמת כמה מובנים עמוקים יותר מאשר שלוש שורות ומספר עברות. למשל, קודם כל, הרגע, כאילו, אתה צריך למצוא את הרגע, הרגע עכשיו, ויש דברים קצת יותר מתקדמים, כמו שהפותח והסוגר מדברים ביניהם באיזושהי צורה עמוקה, והנה, גם פה אני קורא את זה ככה. מעל חרות על השלשת, על מעקה חלוד, זוג יונים מתגפף. עכשיו, יש פה מין שתי תמונות, אחת מגעילה, השנייה של אהבה, אבל זה משבתי בשיר, קודם כל, שזה, א', זה באמת שם, ומעבר לכך, הוא באמת מעביר את התחושה של החיים ברפת או במשק, שזה הרבה לכלוך ואהבה.
כן, כן, וחיים גם ביחד, זה לא רק אנחנו והפרות, אלא יש שם גם יונים, וגם הם מגיעות לאכול ביבוס, והזוג הזה שמעל חרות על השלשת, זאת אומרת שזה המקום הקבוע שלהם. זה לא סתם יש שם איזשהו חרות כזה של השלשת מתחתיהם. אלא זה המקום שלהם, זה הדייט שלהם. הם שמה, ובאמת נוצרת איזושהי הרימה של השלש. אז יש איזשהו מעגל חיים שלם בתוך הדבר הזה, וחתולים שמגיעים למכון חליבה לקבל חלב בחליבות, וסלט שלם.
שיר מאוד מעניין, מופיע בעמוד 27, וקראתי אותו וצחקתי עם יומנה של אשת הבן הממשיך. הכנסת לתוך הספר שיר בגוף זוגתך. כן. קדימה.
מיומנה של אשת הבן הממשיך. בדייט הראשון בתל אביב אמר לי בגאווה שהוא דור שלישי לרפתנים, שיהיה ברור מההתחלה שהוא בן ממשיך. ואני מתחילה, ואי אפשר להסתובב בבית בתחתונים, כי אולי מישהו ייכנס, עם או בלי לדפוק, לבקש סוכר או לרחל אודות הכפר. ואתמול בצורחניה שמעתי לחישות, זאת של פרידלר. ורציתי להסתובב ולומר להם, אני יעל, נעים מאוד, של מי אתם? והשקט הזה. אז אני נוסעת לפינת משורר עברי עם הוגה ציוני בעיר הגדולה, לשתות אספרסו עם חלב, לא מערפת.
קודם כל, ניסיתי להבין איזה רחוב זה, איזה רחוב זה פינת משורר עברי, פינת, מה זה, אחד העם, איזה...
זהו, לא, זה היה איזשהו משהו גנרי כזה של, כל תל אביב באמת זה משוררים, סופרים וכל מיני ציונים, אז ככה איזושהי אמירה כללית של... אבל כן.
אני רשמתי לעצמי פה, אני חיפשתי עכשיו בפלאפון, כשכחתי להביא את הספר. כן, איכשהו קצת היו לי כל מיני זכרונים, מה לפנות בוקר, של שי מוסייני, המשורר העירי, שרבים מהשורים עוסקים בהווי הכפר, יותר של, נגיד, של אבא שלו, של אבא שלו, הוא עצמו הפך להיות כותב, הוא הרבה פעמים מדבר על המקום הזה, ויש לו איזה שיר של סתם אנשים מסתובבים, נכנסים, דופקים, מה נשמע? אם הזכרנו כבר את יעל, שהיא לא רק נכנסה לתוך הספר, היא גם נכנסה לנו פה לתוך האולפן. איך הם... זאת אומרת, באמת אתה היית בן מושב שפגש בת עיר, והיה צריך זמן.
אני באמת הייתי רפתן, מתוך...
לא, זה אחרי שחזרת.
זה אחרי שחזרתי.
כי אמרת, אחרי השיבה שהכרת אותה.
לא, לא, לא. כן, כן, אחרי השיבה הכרתי אותה. כמה שנים לאחר שאבי נפטר, אחרי שחזרתי. והיה לי ברור שזה הולכת להיות עסקת חבילה, זאת אומרת, לא הכרתי את יעל, אבל היה לי ברור שמי שאני אכיר, תצטרך להגיע לפה. זאת אומרת, החתונה היא איתי ועם המשק. ויעל הגיע, ויש לנו איזו בדיחה משפחתית כזאת, שהיא באמת בשבועיים הראשונים אמרה שזה מדהים. היא אמרה, תשמע, זה תוסקנה פה. באמת, גרנו כזה במין קרוון צנוע מול הפרות, וקמים בבוקר, וציפורים, ואחרי שבועיים אמרה לי, תשמע, טוסקנה מביאה לי את הג'ננה. וזה המקום הזה, של מי שמגיע מבחור.
כי זה צימר נחמד, ואחרי שבועיים בוא נראה איפה אתה.
בדיוק. מה עושים פה? חוץ מהשקט הזה, מה עושים פה? אתה הולך, עולב פרות וזה, מה אני עושה פה?
כן.
איפה האקשן, איפה הדברים המשתנים, הבלגן של תל אביב, כל הכרח
הגדול. הבאז של העיר האנושי, זה לא קיים שם, זה לא קיים. זה באמת מחייב, נו, ואיך צלחתם את המשוכה הזו?
ומהמקום הזה נולד איזשהו מפעל חיים כזה קטן של שנינו בהובלה של יעל, שנקרא אנזו. מפגש בין בית לתרבות.
שזה... אני מכיר את זה, הוא משלח לי אס-אמסים כאלה כל הזמן, זה
אז,
אתם.
זה אנחנו. אז זהו. אז הקמנו ברפת הישנה במשק, בית תרבות, ש... שבו התחלנו לארח משוררים, חוקרים, סופרים, פילוסופים. והבאנו את תל אביב לכפר ברוך.
אני אומר שזה אתם. מה, תפסתי, שיט. אני מקבל מיילים, אס-אמסים, מה אתם שולחים לי? אני לא זוכר.
כן, וואטסאפים, מיילים.
וואטסאפים. אז זה היה מצחיק האמת גם. הכנסת לתוך הספר שיר, כאילו, אתה יודע, אמרת, זה חתונה איתך ועם המשק. זה מצחיק, אבל גם אני חושב, באתי לפה איתה, הכנסת שיר שלה מתוך, אגב, אני מניח שאתה כתבת את זה בקולה, אבל הכנסת כאילו שיר שמדברר או... מדברר את דמותה או אותה.
כן.
מצחיק. אתה רוצה לקרוא את האייקויים על בעמוד 28?
רומא. זה שלושה אייקויים. רומא. שמש משכימה, קפה בעמידה עם שוטר מקומי. ברצלונה. סדרות הרמבלס. קונה מעיל שלא אלבש בארץ. כפר ורבורג. חליבת בוקר. עץ הפקן כציור פחם על מערת השמיים.
ברצלונה הקראת אותו, אבל אם אני הייתי מקריא אותו, הייתי אומר ככה, סדרות הרמבלס, קונה מעיל שלא אלבש בארץ. כי החיתוך שחורות שלך הוא אחר, אבל אני מבין, הרבה פעמים שאנחנו קוראים שירים, אנחנו רוצים שהמשמעות הנורמלית תעבור,
כן.
ולא הכפל משמעות אולי, שאפשר למצוא בשיר כשהוא כתוב. סתם, אתה יודע, זה רדיו, זה באמת, אנחנו לא יכולים להעביר להם את התמונה. אז...
השיר על כפר ורבורג, הוא מתאר את האינקובטור, את החממה שבה נולדו רוב השירים. זאת אומרת, רוב שירי הספר האלה נכתבו לפני 8-9 שנים, במהלך חודשיים. שבהם בזמן חליבת הבוקר, היה לי נקודה שבה הייתי הולך בערך ב-4:30-5 בבוקר, בקצה הבור חליבה, מתבונן על עץ פקן, שהוא היה בדיוק ככה בדמדומים של עליית השמש, שהיה נראה כמו איזה ציור פחם על מערת השמיים, ושיר היה מגיע. זה ממש, אני לא אדם מיסטי או זה, אני מאוד מתעסק ברוחניות ולימוד וזה, אבל פשוט שירים הגיעו, כל יום הגיעו 2-3 שירים במשך חודשיים, ומהם נכתב ה...
יש לי שיר עליך עכשיו, קואה, כן. נו. כי פתאום, תוך כדי שאתה מדבר, אתה חולף את הפרות, נכון? בבוקר השמש עולה,
כן.
ואתה כותב שיר. עכשיו, כשאומר חליבת הבוקר, אז אני גם ראיתי, כאילו אתה חולב את הבוקר. זה החליבה של הבוקר ומוציא ממנו שיר.
מדהים.
שוב, הבוקר, אני שוב אומר, יש פה איזה כמה דברים שחוזרים שוב ושוב בספר. מגפיים הרבה. מה, מגפיים חוזרים, מוטיב חוזר. הבוקר, וזה, אתה באמת נכנס עם, פתאום להשמור את בוקר, מתחיל להיות לי צמרמורת קרה, הצינה הזאת של הבוקר שאני קורא את השירים.
כן. אני רוצה רגע לומר משהו על המשק ככה, בזום אאוט וזום אין, שהוא יוצא מתוך שיר שיש בו המון המון מהדברים. יש בו את המשק ואותי ואת אבא ואת כל הווייב הזה באמת של... השיר נקרא בית מדרש. זאת אומרת, אני תופס את המשק כבית מדרש. היה לנו מבית מקדש, עברנו לבית מדרש, ועברנו למשק חקלאי. מבחינת חלק מהעם היהודי. אז בית מדרש. הטרקטור מקלטר את זבל הפרות, הפוך בה והפוך בה דחול הבא. יחד, בהילוך איתי, אבא ואני כותבים את הדף היומי. יש פה פעולה של קלטור. לקלטר עם טרקטור, זה לרתום לטרקטור איזשהו מכשיר כזה עם טלפיים, שהופך את האדמה. עכשיו, המילה קלטור מגיעה מקלצ'ר, שמגיע מאגריקלצ'ר. זאת אומרת, תרבות מגיעה מחקלאות, והרעיון הוא שיצירה תרבותית מתרחשת במקום שבו הופכים את האדמה. לא מקום שאתה הולך לאיזשהו מדינה אחרת או זה, תהפוך את המקום שבו אתה גדלת, פעם ועוד פעם ועוד פעם, מתוך זה תצמח יצירה חדשה. ויש פה את היחד, כן? זה לא אבא לבד, זה לא אני לבד. במשק יש תורה שבעל פה שמועברת מכמה דורות. זאת אומרת, זה הבית מדרש. יש איזשהו עבודה משותפת, בהילוך איתי, כן, המתינות, הקצב החקלאי, זה לא... וכותבים, לא קוראים את הדף היומי, כותבים. פה זה בית מדרש שהוא יותר מנזר זן. זה המקום הזה שלא מדברים על הדברים, אלא יש איזושהי עשייה.
לא, זה עשייה בטקס כן, עצמו, זה כן, הטקס בדיוק. עצמו. יש טקס עצמו, כן, הרבה פעמים קראתי שם בזן, הרבה מתרגלים, מופתעים לגלות שהטקסים הם לא פחות מהמדיטציה, אולי אפילו יותר.
לגמרי.
אולי אפילו יותר. תשמע, אני באיזשהו שלב קראתי את הספר, אמרתי, כמו בעצם כשהגעתי לשור שהקראתי בהתחלה, 433, שמה ישראל? דיבר, לא, הוא דתי. יש מצב שהוא דתי. אני רואה עוד כל מיני, בית מדרש, וזה אמרתי, יש מצב שהוא דתי. אמרתי, יש מצב, יבוא לפה מישהו, אני אפגוש אותו, לא יודע, לא מסתכל, אני לא יודע מי אתה, לא אכפת לי גם, סליחה, yeah. אני מתכוון, לא אכפת לי, רואה את הספר, נהנה לקרוא אותו, מוקסם, צוחק, ובאמצע אמרתי, אוקיי, אני יכול להיות שיבוא לפה איזה תלמיד חכם, איזה אברך, איזה בחור מזוקן עם כיפה, ואולי אפילו פאות.
אז כן, אני לא משם, אני לא משם.
היה
אני...
רקע?
היה רקע, אבל הוא... זאת אומרת, אני גדלתי מושב כפר ורבוק, זה מושב חילוני. משפחת פרידלר, אמא הגיעה מבית דתי. ירושלים, אוהל משה, סבא איחי שרבית ממרוקו, סבתא פרלה שרבית ממקדוניה, סמך תת. משפחה ירושלמית ככה אסלית, כמו שצריך. אבל השפה היהודית הודחקה הצידה. בילדות שלי ובכפר ורבוג, בתוך ההוויה הכללית, כן? זה לא איזשהו מקום שאתה מחצין אותו, השפה היא מאוד מאוד צברית, חילונית. ואז לימים, שאני מתחיל לעבוד במכינת אין פרט.
באיזה גיל בערך?
29. אני פוגש את פרופסור אהוד לוז, אני מחפש מישהו שילמד תכנים יהודיים, עבד שם השנים פרופסור יוסף בן שלמה, שהיה בחוג למחשבת ישראל.
כן, בנסת... עמדתי אצלו גם בתל אביב.
איש מדהים,
כן,
והוא...
בלתי נשכח.
ממש. והוא נפטר, וחיפשנו מחליף שייכנס לנעליים שלו. ואני נוסע לקריית טבעון לפגוש את פרופסור אהוד לוז, לימד בחוג למחשבת ישראל באוניברסיטת חיפה, ואני יושב אצלו כמה דקות בבית, ואני מרגיש... שמצאתי את המורה שחיפשתי כל חיי, שלא ידעתי אפילו שחיפשתי אותו. מישהו שהוא באישיות שלו הוא כמו אבא שלי, ובתוכן שלו הוא כמו הצד של אמא שלי. זאת אומרת, יש פה את, את החיבור הזה. זאת אומרת, ואמרתי, וואו. והוא הפך להיות מורי ורבי, ודרכו נכנסתי לעולם, לארון הספרים היהודי. ואת היכולת לחיות את, את החיבור הזה, בלי להתנצל, בלי זה, למצוא את, את התדר שלי בתוך הדבר הזה, ומאז אני שם.
זה משהו שאני עושה אותם מגיל אפס.
מה? שאתה...
נעל הציר, אני רואה איזה מאבק אתה עשית. אני... תשמע, מהמקום שאני בא, כן? זה הכי טבעי בעולם.
כן.
זה רכבת הלוך ושוב, זה חיפה, ירושלים, תל אביב, זה חופשי, מגיל אפס זה ככה. יש לנו גם בבית כנסת, תמיד, המושבים מאחורה, מי שרוצה שלא ישאלו אותו שאלות, תשים כיפה על הראש, יבוא, יתפלל, יגיד. היה שם את ה... היה שם כבר את הלימבו הזה. כולם, כולם מוזמנים שם. אבל מדהים לראות איך לפעמים זה, זה פתאום, אתה יודע, מגיע, מגיע בפתאומיות ומשנה גם.
לא, אני אפילו לא, כאילו לא, לא ידעתי שזה קיים. אני אומר, באמת, אתה יודע, לפעמים אתה פוגש איזה מישהו...
זה טירוף שזה, שזה לא, שזה לא קיים באופן כל כך, אתה יודע, כל כך, כל כך פשוט וברור, כי אנחנו יהודים, יש את התורה שלה, כמו שלנו, בודהיזם גם, הייתי מעניין אותך גם, אותי מאוד מעניין. זה דרך, כל העם יש לו את הדרך
שלו.
דיבורות המשק, הקראת כבר?
לא.
תקריא, תקריא.
דיבורות המשק. תחת חבילות הקש במתבן יש נחשים. צמח הקיקיון בוואדי רעיל. דיר בלק שהדובון לא יתפס בפרטיקוב. סרפד מגרד ברגליים, להב עלי התירס חותך את הידיים, ירוק את החמור מתיזה לעיניים. כשנוסעים באופניים לבריכה בברטוביה, יש לעצור בצומת הראשי. דורה, אחות של סבתא, נהרגה בכביש הזה לפני שנולדת.
דיברת קצת על המשפחה, כפר ארבורג. כדי לרתך פרופיל בן ממשיך לפרופיל אב, יש להלום בפטיש בנקודת החיבור. השיר הזה מסיים את החלק הראשון, ואחריו מגיע החלק השני של הספר, פרופיל אב. ואז אני מבין גם שהצלילה כבן ממשיך היא לא רק נקרא בדרכי להיות בן ממשיך בקטע הישראלי, כן? או היישובי, אלא בן ממשיך של אבא, פתאום הפרופיל אב, פתאום הפרופיל אב שעומד מולך. והחלק הזה הוא, לפחות פיזית, הוא לב הספר. זאת אומרת, הוא נמצא, הוא השאר האמצעי.
כן, כמובן שיש פה דאבל מינינג של הפרופיל, פרופיל ברזל, זה אותו באמת פרופיל, וזה גם באמת נקודת החיבור.
יש אנשים שלא יודעים מה זה פרופיל, בוא תסביר, בוא תסביר.
מה? זה מוט ברזל שעשוי, מעין ריבוע, מעין מלבן ש... תלוי באמת מה האורך שלה, שאתה אומר פרופיל 5, זה פרופיל שכל צלע שלו היא 5 סנטים.
בדרך כלל זה עוזר לדייק את הזוויות, נכון?
ושמרתחים פרופיל אב לפרופיל בן, זאת אומרת שאתה מגיע למשק להמשיך, אז נקודת החיבור היא מוציאה ניצוצות, זאת אומרת שמרתחים, מי שיודע, אתה נותן באמת את הריתוך, ואז אתה מכה עם פטיש להוריד את השלקה על מנת שתוכל להמשיך לרתך, זה בדיוק הנקודת החיבור בין הדור הקודם לדור הבא. זאת אומרת, הבית הוא גם מקור כוח, הוא גם איזשהו מעיין כזה שממנו אותה, אבל הבית הוא גם תקרת זכוכית, והבית הוא מאבקים, והבית הוא לבנות עצמך לעומת. וכל הסלט הזה נמצא בתוך חיבור של בן ואב, בתוך משק, בתוך המשכיות. אי אפשר להימלט מזה. זה גם וגם וגם וגם, כן.
יש לך אחים, אחיות?
אח גדול ואחות קטנה. כן.
אז גם אתה יצאת שם באמצע. ובאמת, כשאתה בעצם מגיע למשק, אז הפרופיל אב הוא פתאום, הוא קצת יותר, הוא פתאום יותר, אתה מבין מה אני אומר? לא כל הילדים שההורים שלהם חקלאים, אבל כשאתה הולך לעשות את הפרופשן שעשה אבא שלך, אז פתאום יש שם, שם קצת יותר התעסקות, יש שם קצת יותר ברור. כן. או ניסיון, כמו שאמר, ניסיון להפריד בין הפרופיל אב לפרופיל בן.
יש לי בדיוק, אני רוצה דרך שיר שמתאר את אבא שלי בעניין הזה, גם להתעמת עם זה, עם הנקודה שהעלית עכשיו, וגם ככה בסוף באמת מתוך המקום הזה הלכתי אחר כך הלאה. כן? שיר שנקרא אבא. מישהו שאל אותך פעם, ואם מחר יומך האחרון, אקום לחליבת בוקר, ישבת מיד ולא יספת. כמו שהתפוח לא חושב על חוקי ניוטון לאחר שניתק מהעץ בדרכו מטה. זאת אומרת, אבא שלי, בעניין של העבודה ברפת, זה לא היה אמצעי. זה לא היה... זאת הייתה דרך חיים. כן, זה לא היה שאלה אם מחר, זאת אומרת, אם אתה אומר לו מחר זה יום אחרון שלך, אז הוא אומר, ברור, כן, זה כמו שתשאל אדם דתי, מה, לא תניח תפילין, יקום וניח, כן, יתגבר כערי לעבודת הבורא. ומבחינתו זה היה, זאת הייתה השפה. עכשיו, מבחינתי זאת לא הייתה השפה. זאת אומרת, אני חזרתי למשק לסגור מעגל, חזרתי מתוך נאמנות, חזרתי מתוך ילדות ומתוך געגועים למשהו שלא תמיד טעם את מה שחשבתי בראש. היו הרבה סיבות. והרגשתי מאוד שלם, והרגשתי מאוד נכון בצד הזה. אבל ככל שהשנים חלפו מהחזרה, התחיל להתעורר קול שביקש מענה לצדדים רוחניים, לעולמות אחרים שבהם הייתי ב10 שנים מחוץ לבית. ואז שאלתי את עצמי את השאלה הזאת של השיר הזה. זאת אומרת, אני רוצה להיות במקום שאבא שלי נמצא. שאם מחר זה יום אחרון, אני קם ועושה את מה שעשיתי היום. זאת אומרת, להיות באיזשהו מקום עם אמת כזאת, עם נקודה כזאת, ואם זה יהיה ברפת מצוין, אבל אם זה לא יהיה ברפת, אז זאת הצבא האמיתית. זאת אומרת, זה להיות בן ממשיך מבחינתי מול אבא שלי, זה הנקודה.
כן, לקבל ממנו את התורה המהותית.
כן.
כן, כן. ואני מבין את הבחירה הזאת, כי אם הדרך שבה אתה עושה, אתה שלם איתה, אז למחרת אתה תעשה את אותו דבר. אם אתה מודע לזה, אם אתה עושה את זה באותו... יש לנו פה הרבה זן בודהיזם מסביב, כן. אתה יודע, אני נזכרתי שסמוראים, אחת המדיטציות שלהם הייתה, אני קראת המועין. מדיטציה שבה הם רק מדמיינים איך הם ימותו היום. בכל מיני דרכים. כדי שהם יישארו בדרך גם כשזה יקרה, כי ללכת לרפת ולהילחם, זה כנראה מאוד קיצוני, אבל המקום הזה, כמו שאמרנו, של השגרה, שהיא הופכת להיות כמעט קדושה, כשאתה עושה אותה בזמן שלה. אפרופו, פתאום הזכרתי בפער הזה שהוא לא רק בינך לבין אביך, זה דורות גם.
כן.
זה דורות היום, כמה, אתה יודע, השעה הזאת, והמחויבות הזאת, והעבודה הקשה הזאת, כמעט נדמה שעברו מן העולם. או שמי שעושים אותם הם פשוט, מה שנקרא, לא נראים, השקופים, אבל החלק הנראה, אפשר לומר, בלי שלוש הפסקות אספרסו במהלך היום, מה העניינים?
כן, אבל המהות, המהות של לעשות את הדברים לא כאמצעי, לא כ... זאת אומרת, אם הייתי עכשיו גם מגביל אותך בזמן חיים, גם נותן לך כסף אינסופי, שלומי, היית קם מחר לאותו, לאותו סדר יום, אם כן, כנראה שאתה במקום נכון היום. זאת אומרת, זה האסנס, זה ה...
תראה, אני חושב בגדול שאני לא עושה כלום. אז אני חושב שלא היית עושה כלום גם כן. סתם, אני שוחק, הדברים הטובים. כן, אני חושב שבגיל... תשמע, גם... באיזשהו גיל, יש לך שיר שנקרא 40, נכון? גיל 40. קור הבוקר מרגיש את הכתף. הגוף לא סולח. שערות על אוזניי, כל שצחקתי עליו בילדותי, מתגשם. מביט בראי, חתך מדמם תמיד באותו מקום. מלטף בטני, עדיין מאמין, שהקרס הקטנה תיעלם. אתה מספר לאנשים, אני אספר את זה בקצרה, באיזה סרט שאני מאוד אוהב, של וואן קרוואי, The Grandmaster. הגיבור צריך להחליט לנו, הוא זרקו לפפה, אם הוא מרים אותה. אז אשתו אומרת לו, תשמע, בגיל 40 בן אדם צריך להיות בטוח במשהו. אני חושב שמה שאתה מתאר, אם היינו ממקמים אותו באיזה גוף, הזכיר לי את השיר הזה בגיל 40. כן, בגיל 40, אולי גם תדע מה הדרך שאתה הולך בה. שאתה תרצה גם, מה שאתה אומר, לעשות אותה גם אחר. או שאתה תרגיש שאין שום הבדל מבחינת הזמן, האם אתה תעשה את זה או לא...
כן, כן, וזה לקחת...
גיל 40 זה משבר, גיל 40 זה משבר, אבל...
כן, אצלי זה פחות או יותר התעורר אז, וזה לקח אותי לאיזשהו מסע של כמה שנים, שבסופו, בערך בגיל 45, עשיתי שינויים שאני כבר 5 שנים בתוכם, ומאוד מדויקים
לי. תספר לנו עליהם, או שאנחנו נגיע יותר מאוחר, נגיע יותר מאוחר?
אוקיי.
כמו שמעתי, הפרק האמצעי מוקדש לאביך,
כן.
שהוא מפרק את כל הקשרים, את כל ההתניות או התקוות וזה, וגם איזושהי פרידה לא פשוטה בעצם, מאבא שלך, שבעצם חלה.
כן.
ונראה לי שיש איזה שיר שאתה כותב, מחסניות הזיכרון התחילו להיעלם לפי הסדר. הראשון שנכנס, האחרון לצאת.
כך הוא הלך ונעשה צעיר מיום ליום.
כן, שאם היו מבקשים ממנו לכתוב אייקו על זה, ביומו האחרון היה כותב על היותר תינוק.
כן.
אתה יודע, אתה בא להמשיך את אבא שלך במשק, אחרי תקופה שבעצם, אתה אומר שהוא כבר סיעודי, בעצם, באיזשהו מקום אתה מתמודד עם אובדן לא פשוט.
כן, כן. החזרה הייתה חלק מההתמודדות הזאת. אבי היה כבר למעלה משנתיים סיעודי במצב, למעשה כמעט צמח, או צמח בסוף. ואני, זאת אומרת, החוויה של ההתמודדות מול זה הייתה חוויה מאוד מאוד לא פשוטה. והחזרה היה איזשהו ניסיון להמשיך איזשהו מקום שהוא לא המקום שבו זה הסתיים, אלא מקום של כמה שנים קודם, שאבי עוד חולב, ואבי עוד... זאת אומרת, שזה הדמות שהייתה לי בראש שאותה אני ממשיך. וגם השירים שנגעו באמת לשנים האחרונות, או לילדות, או לקשר בינינו, היו, במובנים מסוימים, הספר הזה הוא קצת אפילו ספר זיכרון, הוא איזשהו ספר שבו אני אוסף את, את הדמות הזאת, את הקשר שלה לחיים שלי, את לתוך מילים. נותן להם מקום, רגע מנציח את זה מבחינה פנימית. לא חשבתי אז שזה יראה אור. כן, זה היה איזשהו מסע אישי.
רציתי לשאול על הכתיבה, אולי תכף נגיע לזה, כי אנחנו מדברים על אבא שלך. אתה אומר, בן ממשיך, זה בכל מובן, וזה לא פשוט. ואתה כותב על אבא שלך גם דברים, אני חייב לומר, גם לא פשוטים, למשל, שבערוב ימיו, אתה יודע, לא, סליחה, קצת לפני שהוא הבין שהוא נוטה לחלוט, אם אני מבין נכון, הוא גם ויתר על האקדח, למשל, הוא הפקיד אותו. כן. הפרטה. יש איזה שיר שאתה כותב בהפרטה, שאתה גם בעצם מתאר איזושהי מציאות שהיא קצת מזכירה את המציאות הפרטית שאתם עוברים באיזשהו מקום. אני חושב שזה הפעם היה גם שיר שנתן לי להרגיש שיש פה איזו אלימה בין החיים שלך לסיפור הזה בעצם.
כן. הפרטה. בית העם הפך למועדון לחבר שהפך למועדון. ועדת ארכיון מתעקשת להזכיר שהביצייה לא החלה כפאב, ובפריה לא ניגנו רוק בשנות ה-50. המקלטים הוצפו מים, ולמשמע הזקה, איש איש בביתו לגורלו.
כן. דרתי בוא נעשה מטאפורה יפה, בהפרטה פה על החיים, ועל אבא שלך. כן. בסוף, בסוף יצא השם, איש איש לגורלו.
כן, כן. אנחנו זה... כן, טוב, אתה לוקחתי, כן. אתה לוקחתי למקומות... כן. אנחנו חיים בתוך, זה לא אשליה, אנחנו חיים בתוך קהילות ובתוך משמעויות רחבות, אבל בסוף בסוף אתה בהתמודדויות קצה, אתה חוזר למשפחה גרעינית, ואפילו אתה חוזר להיות לבד. זאת אומרת, יש איזושהי נקודה כזאת.
אני רוצה לדבר איתך על הכתיבה שלך, אולי נעשה את זה גם, יש שיר מאוד מקסים שנקרא סוג ב'. יאללה, מפי החקלאים, אם אתה רוצה לקרוא אותו, נקרא אותו. ונתחיל לדבר קצת על מתי התחלת לכתוב, מאוד מעניין אותי. איך הגעת לזה?
כן, זה שיר...
סוג בית, זה...
כן, זה שיר שהוא גם מאוד מחובר לאבא שלי. זאת אומרת, הסיפורים פה הם אותנטיים. זאת אומרת, הם...
כן, אני בטוח, אני בטוח.
הסיפורים פה הם אותנטיים, זה אחד השירים הראשונים שנכתבו. זאת אומרת, השיר הראשון שנכתב היה הטרקטור מקלטר את זבל הפרות, הפוך בה והפוך בה דחול הבא. זאת אומרת, זה היה האייקו הראשון שישב לי בראש באיזשהו הליכה ברפת. והשיר הזה, סוג ב', הוא שיר מעניין שהתפתח מתוך סיפורים ש... ככה, מתוך זיכרונות שלי לסיפורים שאבי נהג לספר. ומי שישב לי פה בראש כאיזשהו מודל, בתוך חיפושי דרך, כן, אתה רושם אייקו, אתה רושם כתיבה כזאת, ועד שאתה מוצא, לקח לי זמן למצוא את, את האופן שבו אני מתבטא, אולי יפתיע אותך, זאת אומרת, זה לקח אותי לארז ביטון. זאת אומרת, אמרתי, אני הולך לכתוב על האנשים הפשוטים שאיתם גדלתי, יש בזה משהו עמוק. הפשטות הזאת היא לא על חשבון עומק, היא ביטוי של עומק. אם אתה מדייק אותה נכון, גם אתה תעוף עם הדיוק הזה, וגם מי שיקרא יצליח להתחבר שם לאיזשהו שורש אמיתי. וזה דרך אגב הוא אחד המשוררים הראשונים שלא קראתי שירה, קראתי את השירי זן האלה וזה, ואז התחלתי לקרוא קצת בעברית. והוא אחד הראשונים שהרגשתי איתם בנוח. זאת אומרת, זה משהו שהוא מאוד חשוב לי בתוך ההוויית חיים. אתה פתאום קורא משהו, זה היה ברור לי בקריאה העשירית, שלא הבנתי רבע ממה שהוא ניסה להגיד, אבל עצם זה שכבר...
אבל הפתיחות והחברות.
בדיוק, עקב זה שכבר בפגישה הראשונה אתה מרגיש בנוח.
חבר, אתה מרגיש חבר. כן.
זה נתן לי נשימה.
כן, כן.
כאילו... וזה, כן, וזה דבר, זה דבר גדול. אז, מיינתי את שיריי כמו הפרסקים, סוג א' לדפוס וסוג ב' לצריכה ביתית. בסוג ב', סיפורים שאבי אהב לספר. על כהן שמיין הפרסקים תחת תאורת רחוב, שנהג לומר שאם האוויר היה עולה כסף, הוא היה מפסיק לנשום. על אבדול קאדר, סוחר הבקר, שהיה מדבר יידיש עם מייסדי הכפר. על הגנרל שאגרופיו לא שוטטו לבטלה. על אינגה שהייתה מבלה, לא תמיד עם בעלה. ואיך היו קוראים לאיצ'ה, בעל האצבעות האבות, כדי שירח את הפרות אחרי המלטה. על אלזה שהייתה משקה את העציצים כל יום באותה שעה. על פניה שהוחלפה גופתה ואת ההספדים המרגשים אודותיה, שמעה בסבלנות מעוררת כבוד גברת אחרת. על חייקל שהיה מדבר לעצמו ואומר שהוא אוהב לדבר עם אנשים חכמים. וביום שבת היה בורך מצביע על השכן ואומר, הוא לא הולך מתפללת בעד הוא יהיה לו טוב, הוא מתפללת בעד אני אקבל הברוך. אבא נפטר ואני נזכר, כמו הפרסק ניגר המעורר טעם עבר של הריבה שאימא רקחה מהסוג ב'.
סוג ב', אומרים, מיינתי את שיריי כמו הפרסקים, סוג א' לדפוס, סוג ב' לצריכה ביתית, והנה אתה מכניס לנו פה סוג ב' לתוך הספר,
כן.
שהוא בעצם סוג א'.
לגמרי.
זה מקסים, זה מקסים.
כן.
נזכרתי בריקי ג'רווייס, שבאחד הספיישלים שלו, הוא אומר, תקשיבו, אני אוהב כל כך לשגע את אשתי, שאני מספר לה בדיחות שאני בחיים לא אעשה אותם בדקים קיצוניות, אבל זה רק בשביל להרגיז אותם, הנה אני אספר לכם. ואז הוא מספר את זה. זה היה נפלא, זה היה מקסים, זה היה מקסים, אני חייב לומר. מאוד אהבתי את השיר ואת את התעלול הנפלא הזה. אז מתי התחלת לכתוב בעצם?
בערך, פחות או יותר שפגשתי את יעל.
איזה זה, מחמאה זה... הזאת, מה זה?
לגמרי. כן, יעל היא, היא המתנה הגדולה, היא הנס הגדול של, של החיים שלי. וזה לא רק שהתחלתי לכתוב שם שירים, אלא גם אחר כך ההתפתחות. זאת אומרת, הספר הזה, נכון, אני כתבתי אותו. אבל אם זה היה תלוי בקצב שלי ובאופן שבו אני חי, אז השירים היו נשארים במגירה, וכל החיבור עם ענת, שהיא בן אדם מדהים. וגם אחר כך, אחרי שערכנו את הספר, ההוצאה לאור או זה, אז הרבה... הרבה מקום לייעל בתוך, בתוך האירוע הזה. זהו, והדברים קרו. אני לא, זה לא שאני, אני בטח לא משורר במובן, א', המילה הזאת היא מילה גדולה.
אין מה לעשות, מאוחר מדי, מאוחר מדי, מאוחר מדי. זה התברר והסתבר. תשאר, אתה דיברת על אייקואים. אייקואים מלכתחילה, הם היו חלק ממפגש חברתי מאוד גדול, שהאייקו היה רק ההתחלה שלו. יושבים, חברים, סוחרים, כל מיני סוגים של אנשים. בסדר, גם שורים, אפשר להגיד, כותבים, שורים מקצועיים, אבל כולם לקחו חלק. כולם, זה כבר היה באיזשהו מקום השפה, יושבים כל אחד נותן את ההייקו שלו, זה נקרא רנגה.
כן, כן, כן. איזשהו ג'ם סשן של, כן, של שירים. כן.
אז שמע, אני גם מבין אותך, אתה יודע, יש לך את החיים, ופתאום גם הטייטל הזה, אפילו שהוא, יכול להיות שהוא נכון, זה... זה פתאום באמצע החיים, הוא צריך היה, סליחה, משורר אני פרידלר, בוא יעלה ויבוא. אתה יודע, אתה מסתכל ימין ושמאל, אני... אתה מבין מה? אני מבין את הטירוף הזה, פתאום לקבל איזה תואר שהוא... אתה יודע, הוא פתאום יכול להיות שהוא קצת מחייב אותך. מה, עכשיו אתה צריך לערער כמו משורר? אתה מבין, אתה צריך לשנות משהו בחיים, יניב? הרגשת, אתה צריך לשנות משהו.
לא, לא.
עוד לא הקלת.
לא שם.
כי אנחנו לא נספיק ספר את כל הספר, אני אגיד, בן ממשיך, המשמעות השלישית שלו, פתאום אנחנו חושבים על הבן שלך ממשיך. ויש איזה שיר מאוד מאוד מרגש שאתה כותב לו, אגב, הפרק השלישי. שוב, אם לא הגענו לב, זה סימן טוב, זה סימן טוב בתוכנית, לא הגענו להכל. הספר השלישי נקרא מסכת בנים. שיר לפני כן, אתה כותב על יואב צה, אתה אומר לבן שלך, לו רק ארצה, אתה מחכה אותו, ואז בסוף אתה אומר, לו התרגש כמוך לקרוא המתנה, ובסוף אתה אומר, לו תדע כמוני אהבת אב. מה שאתה מאחל, אני חושב שזה המחווה הכי יפה בעצם לאבא שלך. והפרק השלישי באמת נראה כסוג של התחלה. סוג של התחלה. מה אתה עושה היום? דיברנו על זה שאמרת שהיו כמה דברים שהשתנו.
כן. שוב, בתוך המסע חיים, בתוך הגיל 40, והמחשבות, ואבא שנפטר, ו... אז זה זורק כל אחד, במקרה הזה אותי, לאיזשהו מסע, ככה, הסתכלות בריא, כן, זה אלה החיים שאני רוצה לחיות, זה המקום של האמת שלי, ושם באמת בתוך תהליך בירור כזה, יחד עם כל האילוצים האחרים, צריך לקלקל משפחה ופרנסה וילדים. אז המסע הזה הוביל אותי חזרה לעולם של חינוך. אני מלמד כבר הרבה שנים, אבל גם עכשיו, יומיים בשבוע בערבה, בפרן, צופר, עניו, חצבה, עמותה מדהימה שנקראת רוח ערבה, שיש שם מכינות ובתי מדרש, ואני חלק מהסיפור הזה שם, אזור מאוד ייחודי עם אנשים מקסימים, ובשאר הזמן, יחד עם יעל, בתוך הבית תרבות של אנזו, שגם אנחנו יוצרים סמינרים מוקלטים היום, וגם מוצאים טיולים, טיולי תרבות מאורגנים לחול.
אגב, לגבי קודם, דיברנו על הטייטל משורר, נזכרתי שהשיר קצר. יוצא מסטימצקי, למרות ששילמתי, חושש מהגלאי. הייתי משמעות, חושש מהגילוי, מהגלאי של רגע.
יפה.
גם כמשורר. מי היום חולב את הפרות אז?
הרפת עדיין קיימת. מי שחולב זה שכן שהוא גם רפתן, יואב הורוויץ. כך שאני יוצא החוצה, אני רואה פרות, אני שומע פרות גורות.
לא מתגעגע לזה אבל?
לא, לא, זה נקודה.
כמה זמן עשית את זה רצוף?
10 שנים.
וואו, טוב, 10 שנים האמת זה נחשב לזמן סי ככה לעשות הסבות בימינו, בימינו, כשיש את הפריבילגיה.
אני אקרא שיר וחצי, ככה מהסיום. שיר לפני הסוף, שהוא גם נקרא בן ממשיך. בן ממשיך. שיר מאוד קצר, יותר קצר מהאיקו. שחטתי פרות קדושות ותליתי מגפיי. עם השיר הראשון בספר היה בן ממשיך, שבו אני חוזר.
כן.
אז בתוך המסע הזה של ה10 שנים האלה, זאת אומרת, הבן ממשיך הוא גם ממשיך הלאה. זאת אומרת, באיזשהו מקום, החותמת שאני בן ממשיך היא דווקא בלהמשיך הלאה, לא מתוך ניתוק וגירושים, אלא עוד קומה. אתה פשוט, זאת אומרת, אתה לא מתנתק מהשורשים, אתה ממשיך אותם. וגם אם זה אומר לא פרות, אלא משהו אחר, אז, והפרות קדושות, זאת אומרת, אני זוכר, המסע הזה של לצאת מהרפת, הלכתי לפסיכולוג, מסע לא פשוט.
כן, כן, כי אתה מרגיש שניתקת בעצם את בגידה, השושלת. שאתה
בגידה, וכן, המון המון דברים אישיים שכרוכים בזה, ומשקולות, ובסוף זה, ברגע שזה קרה, זה פתאום היה כל כך ברור, כל כך שלם לי ולכל מי שסביבי.
איזה שיר אתה בוחר לנו?
אולי השיר האחרון.
אנחנו לפני כן, אנחנו נגיד תודה, נדב אלפרין, העורך, האברך של התוכנית. תודה רבה לעני פרידלר שהגיע והתראיין ושמח והתרגש.
תודה, שלומי.
וגם ליעל המלווה. ברכות על הספר הראשון, נגיד עוד פעם, קוראים לו בן ממשיך, יצא בהוצאת לוקוס, העורכת שלו, ענת לוין.
כן.
שמחתי מאוד לארח אותך.
תענוג, כיף, כיף גדול היה להיות פה. שעת בן בקריים. בן בוקר טוב רפת לבוקר טוב יעל, הוא שמריחף על פני מים, מסובב בעדינות את דימר השמיים. הצל כתינוק מותח גפיו באשכימו. חרציות נפתחות, מתנות חינם, בדיוק כמו אתמול. עורב כזקיף על מגדל הדקל, שחדקונית נהגה בו כדוד בגוליית. בגרלנדה, לצד בית מנורה חסר, מתיישב שחרור. אבינועם השכן מעשב סביב עצי הזית. הוא יעשה זאת שוב בשבת הבאה.
אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
אתם מאזינים לכאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.